הסעיף החשוב, ברוך הזה, נראה סוף שלא דבר קשור לעניינים שאנחנו נמנה ביומה. היינו פה פעם שעברה הצורה התמציתית של כל סדרי החיי החברה על פי המטבע האלוקית. נמצא לפניכם? קראנו את זה ואמרנו שהמצוות התלויות בארץ הן לא רק מצוות שככל מצווה יש בהן עוצמה רוחנית אדירה הרבה מעבר למה שגלוי לעינינו, אבל יש כאן עוד מימד שהמצוות הללו אנחנו ממש מרגישים בצורה מוחשית שהן לקוחות ממציאות חיים של עם איתם ובריא, מלא גדלות, מלא עוצמה, מלא חסד, עם לתפארת. זה קורן אפילו בגלוי מכל המצוות התלויות בארץ. לכן המצוות התלויות בארץ הם בעצם מין שדר של זיכרון, שדר של שימור קומה שלמה ענקית שהיינו בה ונשוב ונהיה בה בעתיד. כמה שיש בכוחנו לקיים מזה בינתיים הוא לא הרבה או כמעט כלום, אבל הקיום של זה הוא בעצם משמר את אותו צד מיוחד בנו. זה אומר, מצייר לנו את התמונה, מצייר לנו יותר מתמונה, מצייר לנו את תוכן החיים, את המעמיק ומשריש בתוכנו, את הציפייה אל הגדלות הזאת, אל קומת החיים הזאת, והידיעה שזו תעודת הזהות שלנו. זה מה שאנחנו באמת, ולאור זה נסתכל בממד אחר על כל מה שאנחנו עושים בינתיים. לא, תורה ומצוות של יהודי בגלות הן בעלות ערך כפול. לא רק להתקשר עם הקדוש ברוך הוא כאן ועכשיו, לא רק למלא את האידיאלים והמגמות שהתורה יכולה לתת לו כאן ועכשיו במציאות הגלותית, אלא בד בבד אנחנו משתדלים לחיות עוד מימד, מימד שהוא אצלנו בינתיים אולי רק בכוח, בחינת בכוח, מימד שאנחנו לא יכולים בתנאי הגלות לומר שזה באמת מה שאנחנו בפועל, אבל זה מה שאנחנו במובן המובהק שלנו. זה ישראל האמיתי, זה עם ישראל בגדלותו, וגם תקופת ההווה היא חלק מאותה גדלות, היא חוליה בתוכנית הגדולה של העם הגדול המלא גדלות לבנות את עצמו בקומה יותר איתנה, יותר עוצמתית, שלצורך זה היינו צריכים אותו פרק זמן להיות בגלות על כל המשתמע ונובע מזה. אני ממשיך פה מאיפה שהגענו. לכן מלאי חיים הם לנו, כן? פסקה הבאה אצלי במדורות השונות של הספר. לכן מלאי חיים הם לנו הזיכרונות העצורים בזכר שאנו עושים על פי המסורת ועל פי תיקון סופרי. זאת אומרת, מדרגת הקיום של הדברים היא בדרך כלל לא דאורייתא מדרבנן, או אולי אפילו פחות מדרבנן. על פי המסורת ועל פי תיקון סופרים, על פי קבלת אבות מקדם, או על פי שריד מעיקר חיוב דין תורה. לפי התפצלות ההכרות המתפרדות בשיטות המעשיות של חוכמת ההלכה לכל המצוות התלויות בארץ. שיטות ההלכתיות, הפסיקה, שכל מצווה ומצווה, תנאי הקיום שלה, מתי זה דאורייתא, מתי זה דרבנן, באיזה מצב. כן, גם בתרומות ומעשרות, יש פירות שחיובם מדאורייתא, יש פירות שחיובם מדרבנן. יש שיטות שמדרבנן צריכים להפריש תרומות ומעשרות בארצות הסובבות את ארץ ישראל, כי בארצות האלה מזדמנת לפעמים יותר תבואה או פירות מארץ ישראל, שלא יבואו להחליף גזור רבנן שיפרישו גם בארצות הסובבות. הדבר הזה לא יתקיים בכל השיטות, למעשה לא כל כך, נדמה לי שלא ננהג כל כך. זה מראה, יש איתו מחלוקת ברישום. מצומקים נראים לנו אתה הדברים. הכוונה, זה נראה מאוד דל, מצוות התלויות בארץ, זה לא תפארת היהדות. אתה רוצה להציג למישהו, מה זה עם ישראל? איזה מישהו שמתעניין, איזה איש חשוב שבא לשמוע מה, לא נציג לו את המצוות האלה, שאנחנו מקיימים אותן במדרגה נמוכה של קיום, ובצורה מינימלית כמו שיוסיף יבהר. נציג לו דברים אחרים, דברים שהם באמת דאורייתאים, דברים מרכזיים, תפילין, ציצית, מזוזה, קריאת שמע, מצוות המועדים וכדומה, דברים מהותיים וגדולים. הכוונה היא שיטות ההלכה. שיטות ההלכה, אתה יכול לומר, איך הגיעה שיטה זו לפסוק כך וכך? ואיך שיטה זו לפסוק אחרת? אז נכון, זה נובע ממחלוקת סוגיות, או משיטות פסיקה, אבל בשורשי הדברים, מה זה אומר? זה אומר, אם יש שביעית בזמן הזה דאורייתא או דרבנן, אם יש שביעית מנהג בכלל, כמה שיטות, זה יצא להם לפי חשבון של סוגיות, ולפי זה שהם סיבות וטעמים שעומדים ביסוד הדבר מבחינה הלכתית. אבל התפצלות ההכרות, מה זה אומר? בסופו של דבר, מה זה אומר עכשיו? אם שביעית דאורייתא או דרבנן, באיזשהו מקום, זה אומר משהו גם לגבי מהות הדברים. יש בזה גם צד רוחני אמוני שבעצם עומד בשורש. לא זה מה שהכתיב לעולם ההלכה את דברו, כי אנחנו אומרים, עולם ההלכה לפי כלי ההלכה מתנהל. אבל בשורש הדברים, בסופו של דבר, איך הזדמן שדבר מסוים הפך מדאורייתא לדרבנן או הפך לחיוב ללא חיוב? אז זאת אומרת, יש כאן אולי או הבנה בהגדרה של עם ישראל בזמן הזה, מדוע הוא לא חייב, או הבנה בהגדרה של המצווה עצמה. ולכן הוא מההתפצלו את ההכרות, בסופו של דבר, זאת אומרת, הרב כאן עושה הסברה כוללנית, אבל ברור שבפרטי הדברים, כל מצווה ומצווה, יש שיטות רבות ושיטות הלכתיות, אבל הרב אומר, אחרי ככלות הכל, כל הדברים האלה יסכימו, כולם יסכימו, שיש לנו פה ממש צורה מצומקת של קיום המצוות התלויות בארץ, בכל מובן שהוא ביחס לצורה הגדולה והשלמה שהייתה בעבר. מצומקים נראים לנו אתה הדברים. צורה דלה יש להם מבחוץ. אבל חיים בעניין רב הם מלאים בפנים. הרב מדגים, למה זה צורה דלה? אנו מערימים על שמירת השמיטה במחירה לנוכרי את הקרקעות. יותר המחירה שהונהג בארץ על ידי בתי דין שקדמו לרב והורגש יותר הצורך שלהם בזמנו של הרב זצ"ל, ולכן כאילו מייחסים את היתר המחירה לרב, אבל למעשה זה הרי ממש הדבר כל כך מרכזי. שביעית, שנת שמיטה, שנה שלמה, אין באף עם אין מין כזה דבר, שנה שלמה כל החיים עוברים להיות במתכונת שונה. איזה מין מצווה כל כך מתמשכת, כל כך רבת משמעות והשלכות. וציוויתי ברכתי לשלוש השנים, יכול להיות גם שמיטה ויובל ביחד. איזה מין עוצמה, איזה גבורה, איזה מדרגת חיים יש פה. מה אנחנו עושים היום? לפי צורך הכלל, לא כולם, אבל כן, כלפי כלל החקלאים, רוב החקלאים מוכרים, אז בעצם מוכרים, בעצם כביכול כל המצווה לא מתקיימת. איזה מין... זה מה שצריכים לעשות, זה מה ש... למה? כי בסופו של דבר כל המצוות התלויות בארץ הם מחמת יישוב הארץ, מצוות יישוב הארץ, היא זו בעצמה שמאלצת אותנו בסופו של דבר למזער את הערך הקיומי של מצוות שמיטה, שכמובן אפשרי משום ששמיטה דרבנן וכו'. ושיטות משה רבי שם ששמיטה בכלל לא, אין חיובה בזמן הזה. מקיימים את נתינת המעשרות לכהן וללוי על ידי תיקון שאין בו הפסד גדול הנותן ולא רווח גדול המקבל. איזה מין דבר? עוד ההפרשות האלה עושים בהם כאילו לצאת ידי חובה. כן, בסופו של דבר אין כאן יותר מדי משהו קיומי של ממש. מברכים ומפרישים ופודים את המעשר השני הראוי להאחל בקדושה בעיר המרכזית הקדושה והחיה, המקום אשר בחר השם לב האומה לכל זרמי חייה. ופדיון מעשר שני עוד יותר קיצוני. הרי מעשר שני זו המצווה, אחת מהמצוות התלויות בארץ הכי בולטת וחווייתית, גם ביקורים אולי מיוחד, אבל לקחת את ה, את ה, את כל המעשר השני והסירית מהיבול ולהעלות אותו לירושלים, בין אם הוא בעצמו, בין אם פוגעים אותו בכסף בשוויו, הוא יוצא אל סל חקלאי סכום גדול, עשירית מהיבול החקלאי של כל השנה, הרי הוא חי מהיבול הזה כל השנה, אז עשירית זה בערך, זה הרבה, זה דבר שאפשר חודש שלם להתפרנס ממנו המון המון, הוא בא ואוכל את זה בירושלים, לקדושה וטהרה, הוא צריך בשביל זה שותפים, לא יכול הכל לגמור, הוא צריך להיות בירושלים לא מעט זמן, לכאורה, בשביל, וגם הדרך הלוך בשור, אז הטיול השנתי הזה, חוץ מ... אולי זה יכול היה להזדמן יחד עם אחת הרגלים, אבל תחשבו על זה, עכשיו, האכילה הזו, המצוות אכילה, זה לא טכני, אנחנו קשה לנו בכלל להבין מצוות אכילה. אבל אנחנו צריכים להבין, כמו שהרב קצת יתאר לקראת המשך הסיף, מה זה ירושלים? מה זה ירושלים שבית המקדש היה בנוי בה? מה זה בשביל יהודי? להיות שרוי, לפעמים זה היה תקופה יותר ממושכת מאשר ברגלים. הוא בעצמו כביכול מתעלה למין מדרגה כזאת, ויכול בקדושה ותארה את מה, את פירותיו החקלאיים, איזה ערך מקודש יש לכל השדה שלו, לכל הפרדס שלו, לכל ה... איך זה בעצמו מחזיר לתפיסה, מה זה החקלאות, מה זה הפרנסה, מה זה ה... כל החומריות מה היא בעצם, כשאתה כל הזמן, זה כל הזמן נושק למציאות חיים גדולה, גם במשמע הכל, בשירה ובזמרה ולילה ולילה, ואנחנו גם היום מברכים, מפרישים, מי שזה, כן, כאשר זה טבל ודאי, מברכים על פדיון מעשר שני. אבל מה עושים עם הכסף? לוקחים איזה משהו, פרוטה, איזה משהו כזה, נו, בדינו, אשר קיצנו צלם וציוונו. מה קרה פה? אתה יודע מה קרה פה? אמרתי, כל אחד, לכאורה, דבר טכני ביותר, יש לי פה איזה משהו, אני לא יכול לקיים את המצווה הזאת. אבל יש פה חלות החיוב חלה. אם אתה רוצה לאכול את זה, אתה צריך לפדות את זה. מותר לפדות את זה היום, לא על שוויו, על באמת הערך ה... מעשר של פרדס שלם, אתה יכול על פרוטה קטנה, כן? אז זה הכל כאילו ממש חורים לפתור את עצמך מהמצווה, משהו כמו ממחירה לנוכרי. אבל כשאנחנו מבינים שהערך המצומק הקיומי הזה גונז בתוכו, כמה שזה מפליא, הדבר המועט הדל הזה, הפרוטה הזו, הברכה וההפרשה הזו, הערך שלה שהמצווה הקטנטנה הזאת, שלכאורה, אחרי סימן, תביא על זה ש, ש, שהמצווה הזאת התקיימה, קשה מאוד לחוש לשם ייחוד בזה. זה לא כמו מצוות אחרות, שאתה יכול איכשהו, כן, אני מקיים מצווה. מי יכול להבין שיש פה, מה זה לכאורה, זה דבר כזה, כסף לוקחים, ואיכשהו משחררים את הדבר שאני לא יודע מה כאן אמור היה לחול, אוטוטו הוא כבר לא חל. קראתי שם, מעשר שני, ועוד שנייה הוא כבר לא פה, ועברנו את זה, ואין כאן, מה נעשה פה, מה הפירות טבל, אפשר לאכול אותם. איך אומרים, עברנו את התורות ומעשור, זה כל כך קיצוני, אבל יחד עם זה, מה אתה אומר? תדע לך, המעט הזה, ההפרשה הזאת, היא עצמה ניצוץ, שביב, מחיים הרבה יותר גדולים, שאתה זוכה לקיים בכל המצוות שאתה עושה, כל המצוות האחרות הגדולות, הדאורייתא, שאתה עושה אותם בהרבה כוונות והרבה השקעה ועמל ולפעמים גם הרבה ממון, כמו מצוות שהן באמת מצוות יקרות. יש מצוות יקרות, ותפילין יכולים מצווה יקרה, לתרוא גם יש כאלה אנשים שזה מצווה יקרה אצלם, וסוכה ועוד ועוד, יש מצוות יקרות, ספר תורה. אבל הדבר הזה מכיל בתוכו קומת חיים הרבה יותר גדולה, כל התורה והמצוות שאנחנו מקיימים עכשיו, בחינת ציונים לקומה הגדולה הזו. קשה לנו לתאר את זה, אבל זה כך, זה לא שהרב רוצה להרים אותנו לקומה הזו. משלמים פרים שפתנו שפך שיח תחת סדרים חיים במשטר חי וקיים המלא הוד ויפאה שירה וזמרה עוז וחדווה. כן, קצת הקדמה לפני שחרית, קצת לפני מלחה, משלמה פרים שפתנו. יש מי שזוכר או מקדים לבוא ואומר את הקורבנות לפני התפילה, זה נראה כאילו לא החלק החשוב של התפילה. אבל מה? החלק הזה, פחות חשוב לכאורה, הוא שייך למה? הוא הזכר לכל הקרבת הקורבנות. מה שהתפילות הן כנגד תמידי. כל התפילות הן נשלמה פרים שפתנו. כל התפילות זה זכר לקורבנות. אז אנחנו אומרים את אמירת הקורבנות, אבל מה זה לעומת החיות, הקדושה, ההידבקות שהייתה אפשרית להיות קיימת בזמן שכל זה היה בסדרים חיים? מה שאנחנו היום מדמים להחיות את התפילה, מדמים להתרומם עם הרגש והשכל וכל הכוחות בתפילה מי שברך, כל זה רחוק מאוד זכר של זכר ממה שיכול היה אדם ישראל להתרומם דרך קורבנות, מה שכלל ישראל כולו התקדש בקדושת התמיד והמוספים באופן קבוע. זה מה שאין לנו יכולת לקלוט, אבל אנחנו יודעים שזה כך, להתרומם אל הגודל הזה, לשאוף להתקרב לזה, ללמוד את הדברים ולא להפסיק להשתוקק. הדברים האלה פועלים לא רק ברמת ההשתוקקות, כמו שהרב יסביר בהמשך, הם פועלים גם בצורה הגנוזה. זאת אומרת, כמו שכל מצווה ומצווה פועלת מעבר להכרה שאנחנו מבינים, היא פועלת חלויות, היא פועלת, היא מקיימת עולמות, אנחנו לא יכולים להכיל. ככה אומר הרב, גם מצוות דרבנן פועלות חלויות גדולות. לא תמיד, הרבה, זה אין לנו יכולת להשיג. כאן הרב אומר, המצוות דרבנן האלה, אפילו המנהגים תקראו לזה אולי אמירת הקורבנות, לא יודע אם מצוות רבנן ממש. הערך של האמירה הזאת, שהונהג ושרש במסורת ישראל, הערך שלה החלוטי הוא גדול מאוד, משום שבעומק החיות של האומה הוא מאבא את החבל שמקשר את קומת החיים האהובית שלנו עם אותה קומת חיים עתידית, ומקרב את כל המציאות הזו, את כל מציאות החיים האהובית שלנו, להיות בעומק עוד יותר קרובה ושייכת לקיום של הדבר. זה מקרב את הגאולה, זה מפנים בתוכנו את הערכים האלה הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים להשיג. אבל אלה הגרגירים, מה שהרב מסביר, הגרגירים הזעירים, כוח צמיחה גדול גנוס בהם, אל כל מה שהם אורגים, מכל מה שהם צומחים בעבר, כן, גרגירים של צמחים שלמים, שכאן אתה, כן, לוקחים זרע מצמח שלם, כמו שתיל מאילן גדול, הוא מכיל בתוכו בצורה גנוזה את כל מה שיש באילן הגדול, כל הצמח. עכשיו זה, אתה זורע את הזרעים הללו בתוך החיים. הזרע הזה, אתה יודע מכאן הוא בא, אתה יודע מה הוא הולך לקבל. את כל מה שהם עתידים להצמיח לאבא, כל זה כלול בהם באופן טיפוסי, לכן הם פועלים בחשאי לנשמה המקיימת, פועלים נליב בהתמדה, אש קודש לאהבת הארץ, ואלה המניות של קדושה. יש פה, אתה משקיע במניות של קדושה באהבת הארץ. כל שאתה מחובר אל הדברים האלה, מניות, מניות, מניות של קדושה ואהבת הארץ נקבעים בתורך. כל אדם רוכש מניות, להבדיל. לא יודע מה מתרחש, כן, מניות של איזה חברה, מה, הוא לא אמור, לא צריך לדעת מה שמה עושה את הרווחים, מה שמה מגלגלים. רק דואג שהוא יקבל קצת יותר ממה שהשקיע. אז זה קצת דומה הדמיון הזה. כשאדם עושה פה השקעה קטנה, זה מגלגל וחוזר אליו בעומק הדברים, חוזר לכל האומה בהרבה יותר עוצמה. ביתרון האלוקי הדתי הלאומי והמוסרי הכלול בכל המעשים הללו, ומחנכים את העם בימי שפלותו לרוח גודלו. זאת השכיל הכנסת ישראל ובניה בוניה, ולא חדלה להגשים את זיכרונות חייה אלה בפועל כמה שאפשר לה בארצות מודע, בצורה יותר ניכרת ומתפשטת, בשובה באיזו צורה שהיא, אין מקומה, אין חבר לחלטה. מתקרב הרב יותר אל התקופה שלנו. ההוד וההדר והפאר המיוחד שיש במצוות התלויות בארץ שמתקיימות עכשיו בארץ ישראל על ידינו. כן, הרבה אנשים זה חדש, הרבה מהעולים החדשים, הרבה מהאנשים, זה חלק ממה שמצוות מצוות התרומות ומעשרות לא יהיו ידועות, לחלק מהציבור פחות ידועות מאשר מצוות אחרות, כי אבותיהם לא מספיק השרישו בהם את זה. אצלם בחוץ לארץ לא היו את הדברים האלה. עכשיו, מקיימות עכשיו ארץ ישראל על ידינו, על ידי אותו החיל החלוץ ההולך ובונה את ארץ האבות, מכין אחרית ותקווה יותר חזקה ויותר בהירה לדור יבוא, מתגלה לנו מתוך עוז חפצנו הפנימי המפעם בקרב נשמתנו, להעמיד את צביון אומתנו על ארץ אבותינו במלוא תוארה, בכל סרטוטיה וקוויה המשלימים את תכונתה, המגלים ומבליטים שזאת אומתנו אנו בערכה הרם המקורי, בגביעתה, בנפשה, ברוחה ונשמתה. וכל זה ממש מחובר לכל השאיפות שלנו. זה הקיום של הדברים האלה בצורה שלמה, הוא ממש חשוב כפליים בתקופה הזאת, כי בד בבד עם מה שאנחנו מפתחים את האידיאלים שלנו, אנחנו בונים את הדורות, את החלוציות, בונים את הסנוניות הראשונות שהן בעצם מבססות את תוכנית החיים של אומה שרוקמת את חייה לבנות את עצמה כעם פה, עם שלם, מדינה שלמה. ממש חיוני שבד בבד עם הדבר הזה ניתן ערך גדול לכל השיבה המחודשת ביתר עוצמה אל המצוות התלויות בארץ, שגם זה עדיין בצורה חלקית ומזרית, אבל הרבה יותר ממה שאפשר היה לקיים קודם כמובן. כל זה צריך לקבל משנה תוקף, להסביר לנו, לעזור לנו להסביר למה, איזה מין גודל חיים מחכה לנו, את מה אנחנו הולכים בעצם לבנות. ולזכור שכשהרב כתב את הדברים האלה, כמה יהודים היו בארץ, כמה פעמים אנחנו מזכירים את זה, בין 60 ל-80 אלף יהודים, וחלקם שייכים ליישוב החרשה, וכמה מושבות, כמה, כן, היום אנחנו פי 100 כמעט. אז זה עולם אחר לגמרי. אני צריך לדעת שהרב פה עשה עבודה עצומה. לזאת אנחנו שואפים לחדש עלינו ימים קדמונים כימי עולם וכשנים קדמוניות. הנה ישנו שנת תרדמה לאומית, משך גלות ארוכה וקשה מאוד. כוחותינו הלאומיים נשארו אז בלועים בקרבנו פנימה. מבחוץ הכל נעשה מקומט ומזוקן. אין עם כזה ארכאי כזה, לא חי, זכר למשהו קדום. אבל מבפנים, תל החיים הולך וזורם. שם שהמצוות המעשיות בכללן בכל מילואיהן הלכו עמנו בגולה, ושמרו לנו בית לחיינו, ואת חותם רוחנו על פי עצמותינו הפנימית. כן, אתם מכירים את הספרי הזה, אשר הציבי לך ציונים. וכמה פעמים אנחנו מזכירים, יכול להיות שכבר הזכרנו אותו לאחרונה, שבאמת כל קיום התורה בחוץ לארץ הוא בחינת ציונים, תזכורות, כמו שאומר הספר, רש"י כותב, הניחו תפילין ומזוזות, לשלא יהיו חדשים בעיניכם. והפרשת והיה עם שמוע. אבל הספרי לא משתמש במצוות האלה, הספרי אומר על כל המצוות, כמו משל, כן, אלף שהיה לו בת יחידה, צריך לפרד ממנה וכולי, שלא לא תשכח, לא תשכח. אז כמו שכל המצוות משמרות, המצוות התלויות בארץ משמרות עוד יותר בצורה מובהקת. הביאו אותנו לאלה ימי התחלת תקופת ההערה לחיים של חפץ תחיית האומה בארצנו, רוח הרב מגדיר התקוותא דמשיחא, ימי התחלת תקופת ההערה לחיים של חפץ תחיית האומה בארצנו, כן יביאו אותנו המצוות התלויות בארץ לידי רוממות החיים, שעל פי צורתם השלמה הם נקבעו. כל אשר נוסיפים בונן במהותם של המצוות התלויות בארץ כולן, ונראה כמה רחוקות הן מאיתנו, כמה זה רחוק מאיתנו שמיטה, כמה רחוק מאיתנו ביקורים, כמה רחוק מאיתנו מעשר שני, וגם תרומות ומעשרות, כמה זה רחוק מאיתנו, ועוד דברים, כמה הם רחוקים, כמה חיינו צריכים להיות בתנאים יותר בריאים וחזקים, עד שיהיו אלו המצוות מתקיימות בהם, כן יגדל בנו החשק לקיים באהבה, ובעיקר את אותו החלק שאנו יכולים לקיימו בתור זכר לדבר, זכר קודש, זיכרון לחיים שלמים שיבואו לנו בבוא תשועה שלמה לעמנו, על אדמתנו לתשועת עולמים, אשר בקיימנו אותן עכשיו, היינו מעשירים את נשמת אומתנו באותה אש הקודש, אשר תהיה לשלב את הקודש מלאת החיים ואת חייה. עכשיו הרב הולך להדגים, קצת יותר להמחיש את הדברים. איך צריכים לחוש, איך צריכים לדמיין, וכל אחד יוסיף בעצמו עוד ועוד ברבה. שאנו מקיים מתה מצווה תרומה ומעשה. לדוגמה, גם בשעה שאין לנו כל היסודות הממשיים שמצוות אלו דמויות עליהם. לא כהן בעבודתו, הכהן, מה הוא כהן? הוא כהן, נכון, הוא כהן. הוא לוי, אבל במה זה מתבטא? בצורה מאוד מאוד מינימלית. לא כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו, הנה החיזיון מתייצב לפנינו. מדמיין, היינו מתמלאים רוח שירה רוממה בתקופת נשרים, לעומת האורה של הימים המאושרים ומחכים לעומתנו על אדמתנו הברוכה. הנה המקדש על מכונו, לגאון ולכבוד לכל הגויים הממלכות. כן, נכון יהיה הרבה את השם בראש הערים. לדמיין שהנה אותו, זה מתקיים. והנה אנו נושאים ברינה אלומות ארץ חמדתנו, באים ברוח מלא חופש אמיתי ובטחה טהורה, אל הגורן והיקב המלאים בר ויין, וליבנו שמח על טוב ארץ חמדה. והנה לפנינו מופיעים כהנים אנשי קודש משרתי מקדש השם אלוקי ישראל, ליבם מלא אהבה וחסד, רוח הקודש שפוך על פניהם. זוכרים אנו את כל רוממות רגשי הקודש אשר מילאנו ואת ראינו את פניהם ועלותנו לרגל. כן, תרומות ומעשרות שאדם נותן לכהן והלוי כאן בעיר שלו, הוא לא רואה אותו עובד, אבל כשהוא עלה לרגל אז הוא ראה מדי פעם את הכהנים והלוויים השכנים שלו שנמצאים בסביבה שלהם, בדרך כלל הוא נותן תרומות ומעשרות, הוא ראה אותם במצבם היותר שלם, בתפארתם, בית המקדש שמסתמה, כמו שהוא אומר, אנשי קודש משרתי מקדש השם אלוקי ישראל בא מלא אהבה וחסד, זה תמיד, זה כל השנה, אבל בצורה עוד יותר גדולה זכו לראות אותם בבית המקדש. עומדם משרת בקודש תוך מקדש השם גאון וזנו מחמד עינינו, כמה נהדרים ונעימים הם לנו. ואתה הנה גורננו המלא ברכת השם מארץ חמדה זאת אשר הונחלנו מאבותינו, וחלקי האנשים הללו אנשי הרוח איתנו הם. זאת אומרת, יש לנו חלק בהם, החלק שלהם הוא אצלנו, ובנו שלם נתן, הפקיד אצלנו את החלק שלהם. זה לא, אז אתה נותן להם מתנה, אתה מרחם עליהם, אתה אבל צריך לדעת, זה אומר שגם אתה שייך בכהונה הזאת, אתה שייך בה בחלק של לא לחינם, יש כאן את ה... ריבונו שלם יכול היה לדאוג להם גם, גם בלעדיך. ריבונו שלם רוצה שאתה תהיה קשור, שאתה תדע שהמדרגה הנשגבה שלהם היא בעצם גם מדרגה שלך במובן מסוים. בדרך כלל יהודי פשוט הוא לא יכול להתנסה למדרגה הזאת. הוא לא זוכה לעבור, הוא לא זוכה להיות כזה איש מיוחד, הוא גם לא שייך לו אותו גזע קודש. אבל קשור, אתה מפריש, אתה נותן להם, מאושרים אנו ניתן להם את תרומתם בשמחה, מוצאים אנחנו בקרבנו רגש מרומם, ועולים יחד עם התרומה אל אותו הגובה הרוחני ששם אנשי קודש הללו מתעלים. מה שהוא אומר, התרומה מעלה גם אותנו יחד איתה, אל הגובה הזה. נפשנו רבויה ממגד שמיים. והנה הלוויים, אלה הטובים והענוגים, אשר לקחו לבבנו בנועם זמרתם בקודש מתקדש חג. אז זה שירת הלוויים. משורר כזה, זה לא אדם רגיל, שיש לו איזה קול יפה. זה אישיותו, הוא מהמשוררים את המקדש. כן, אז יש לו איזה אישיות מתכוננת מיוחדת במינה. איזה מימן שלם הוא מכניס להם. לקחו לבבינו בנועם זמרתם בקודש התקדש חג, כאשר עלינו לראות בהדרת כבוד מקדש כל בירושלים, לראות את פני האדון השם אלוקי ישראל. פניהם הצוענים בעדינים מזכירים לנו את זמרתם קודש, ואנחנו מתעדנים בנחלי אדמים רוחניים, ובזמרה יותר מהקדושה של הכהנים. הזמרה מעדנת את עולם, את כל העולם הרוחני, היא מבשמת את כל הרוחניות שלנו, נותנת לזה מימד של שירה, מימד של הרמוניה, מימד של עידון. זה הקומה של הנביאים. אנחנו מתאדנים בנחלי אדמים רוחניים, נותנים להם בלב מלא שמחה ואושר את חלקם מן המעשר. עוד נתראה בהר השם במועד הקרוב. מה ירהב לבבינו לראות אלה כהני השם ולוויה ועבודת קודשם. אלה שאתה נותן להם עכשיו, אולי גם כן, הוא בעצמו יזכה, אנחנו נזכה איתם בעבודת קודשם ושירת עוזם, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם לו. עוד לקדמוניות ולשלימות אינו מתגעגעים, והגעגועים הם געגועים אלוקיים. מה פירוש? זה לא שאתה מתגעגע, זה לא תחשוב, זה עלול להטות. אם אתה רב קורא לנו פה לצייר את זה בדמיון שלך, אתה יכול לחשוב שזה כל התכלס, שאתה תצליח לצייר לך את זה אז תשתוקק וזה יישגו את המטרה. זה מאוד מאוד חשוב, אבל זה לא נגמר בזה שאתה תצליח לצייר את ההשתוקות הזאת ולבנות אותה בתודעתך ובקרבך ולהתהלך איתה. הגעגועים הם געגועים אלוקיים, הם געגועים של האומה בעומק חייה. כל האומה מתגעגעת לזה, אלפי שנים אנחנו מתגעגעים לזה. הצמאון הוא עמוק, הוא בתוך חיי האומה. חפץ תמיר, עמוק, פנימי, מלא חיים מזיזים מקוריים עם כל חיי העולמים. כל התכנים הנשגבים, ממלכה ומקדש, כהונה ונבואה. כל התכנים האלה שאנחנו חסרים אותם, עמודי תווך כאלה, הצודיה מזכיר אותם הרבה. ממלכה וכל מה שקשור עם מלכות וכל המנגנונים המקודשים הממלכתיים האלה, מלחמות. משיח משוח מלחמה, כל הציורים הקשורים בזה, יוצאים למלחמת מצווה, מלחמת רשות, אז קשורים, זה קשור לאורים ותומים, לסנהדרין, לזה, זה לא סתם, כל המערכות האלה, גם הם יש להם את המהלכים, את המקדש, כהונה, נבואה, המטביעים את חותמם על כל קנייני חיים הכוללים, שאין לנו פחותים ביחוסם מכל העמים. מה זה אומר? שכל מה שאנחנו מכירים היום וגם מה שאנחנו מכירים בחיים לאומיים שאנחנו משתוקקים אליהם, הרי אנחנו מתכוננים לחיים לאומיים מפותחים, מלאי עוצמה כלכלית, מלאי עוצמה צבאית, מלאי שלווה, מלאי מערכת חינוך מפותחת, מערכת חסד מפותחת. וכל המנגנונים הכי מתקדמים ומשוכללים, כל אוצר החיים העשיר המוצק הגדול הזה, צריך שתהיה מערכת שלמה קדושה שתיתן לכל זה ערך אידיאלי נשגב. זה שייך לכל הדברים החסרים האלה. ממלכה, מקדש, כהונה ונבואה, זה אומר שכל האוצרות הרוחניים שאנחנו מכירים היום, הנגלה והניסתר, הלכה והגדה וכל מה שתגיד, זה הכל עצום, מלא, ים מלא, אבל זה לא לבש את הצורה החלוטית הנשגבה הזו שהיא נדרשת כאשר עם ישראל חוזר לקומיותו במלוא המובנים. אז צריך לדעת, זה חלק בלתי נפרד מהשאיפה שעם ישראל לחזור אל תחייתו, זה לחזור עם כל מה שמוכרח לבוא יחד עם זה, להטביע את חותמו. אין לנו פחותים ביחוסה מכל העמים. מידה גדולה של גבורה חומרית, של מוסר אנושי, של כבוד לאומי, ערכים חדשים הרבה, של עושר עממי, אומה עשירה, של הרחבת החיים, דורשת היא לנו תכונת חיים כאלה, שמרגליות רוחניות מצוינות ומופלאות מכל האדם אשר פני האדמה, המצויות במשמתנו הלאומית, יכולות להיות משובצות בקרבה, לשכלל את יופייה ולהוסיף לה אומץ וגבורה בפנימיותה, רוד ותפארת בחיצוניותה. האידיאולוגיה שלנו של שלמות חיינו, אשר היא כה רחוקה ומופלאת, היא גם כן קרובה ומוחשית במלוא נשמתנו. כל זמן שאנו עסוקים להשכיחה, כל זמן שאנו שומעים בקולנו הפנימי המושך אותנו ניתן מקום מזיכרונות המחיים אותה גם ימי שפלותה, ביות כאוב מארץ כולה. כן, שלמות החיים שלנו, שהיא לא פוסקת מאיתנו, הציור של הדברים, ההבנה, העומק שלהם, החיות הזאת שלהם, כל מה שאנחנו מסוגלים, ולהשתוקק אל כל המנגנונים הגדולים האלה, זה לא מפסיק, אלא מה? החיים בעצמם, המוזערים בגלות, משכיחים את זה מאיתנו. כל זמן שאנו שומעים בקולנו הפנימי, המושך אותנו ייתן מקום לזיכרונות המחיים אותה, גם בימי שפלותה ביות כאוב מארץ כולה. אז אנחנו מוצאים את עצמנו כאן באיזה מין מבחן שהוא דרישה קשה. הרי דווקא כמה שהמצוות האלה קיומם אצלנו יותר מוזער, זה סימן שיותר רב המרחק בתחומים האלה בין המציאות שלנו היום לגודל ההוא. אז יוצא כאן דבר פרדוקסלי, שכמה שהדבר הוא פחות בערכו המעשי עכשיו, כאילו זניח בצדדי, יוצא שהוא מכיל בתוכו יותר מן השאר את הפער שקיים בין המדרגה האהובית שלנו למדרגה שאליה אנחנו צריכים לחשוף ואליה אנחנו שייכים. אז צריכים לסגל את זה לעצמנו, ללמוד טוב את המצוות האלה, להתחבר אליהם, לדמיין גם כמה שאפשר את מה שמעבר להם, ולעולם לא לשכוח את כל קומות החיים האלה, ולצפות ולהשתוקק אל קיומם השלם במלוא מובנו. כל המערכות האלה, ממלכה, מקדש, כהונה ומלכות, אחרי שהרב בנה וסלל את כל תמונת חיים הבריאה, העוצמתית, העשירה והגדולה, מגיע הרב לעסוק בלוז של כל זה, המקדש. למרות שאמרנו, ממלכה, מקדש, כהונה, מלכות, אלא מקדש זה רק חלק מזה. אבל הרב ילך ויגיד שבית המקדש, על כל מה שזה אומר, השראת שכינה או לא השראת שכינה, זה על העמוד התווך של כל המערכות האלה. זה נכון שעם ישראל מעמיד מלך, והעליות הארץ ברשותנו, בידינו ולא לשממה, זה שייך בעצם לשלטון שלנו בארץ ישראל. אבל כל המצוות המופלאות האלה, כמו נבואה, סתם נביא הוא מירושלים, הנבואה שייכת להשרת שכינה, השרת שכינה ברור שמרכזה זה בית המקדש, כהונה זה ברור שזה קשור לבית המקדש. וגם ממלכה, לא לחינם, שלמה המלך בונה בצמוד, יש בית שלמה ויש בית המקדש. הזכרנו פעם שהיה מעלה מחבר בין המון שלמה לבית המקדש. כי חלק מהמפרשים שם, במלכים שבא מדקת שבא, אז מה כתוב? לא קמה באות רוח ממה שהיא ראתה את כל החוכמה, וזה מהמעלה שהייתה מחברת. אז חלק מהמפרשים אומרים, בעצם הגשר הזה, החיבור, המעלה שמחבר, היה כל כך מהכל, בית המקדש לא היה מספיק מופלא, הרמות של שלמה, לא היה מספיק זכיות חמדה. צריכים להבין באופן רוחני שהגשר הזה הוא גשר של עולמות, שזה לא שני דברים מנותקים, שכל הנשגבות העליונה של קודש וקודש הקודשים, ומה שיש שם ומה שמעבר למה שאנחנו יכולים להשיג, בית מקדש של מטה כנראה בית מקדש של מעלה, הוא לא דבר אחר, הוא לא דבר זר, הוא דבר שנמשך גם בתוך מה ששייך לממלכה, עם כל התקיפות, עם כל האכזריות שזה אומר, ואני לא צריך להגיד לכם מה אמר ממלכה, העמדת ממלכה באותה תקופה, איזה צוואה אומר דוד ושלמה המלך, מה זה היה אומר להנהיג מלכות באותה תקופה, איזה מין דברים צריך מלך לעשות, זה חלק מהופעת האמת האלוקית, כך בדווקא, זה חלק מאותו קודש קודשים, איך אפשר לתפוס את זה, איך אפשר להסתכל על עולם ולא בראייה אלוקית כזאת אדירה, זה תעודת הזהות שלנו, זו הצורה השלמה שלנו, שאנחנו בעזרת השם נקבל פעם הבאה להתבונן בה בפני עצמה, יחד עם זה שייך להשתוקקות שלנו המיוחדת, בימים האלה בכלל, ובתקופה שיותר מתקרבת לתשעה באב בפרט, שבעזרת השם דווקא מתוך ההתבונות הגדולה הזאת, יתקרב וכבר השנה בעזרת השם נזכה לבניין הדברים בשלמותם בקרוב ובקרוב.